שלום, ברוכים הבאים לשיעור השבועי, פרשת השבוע והקשר שלה לחיים, והשבוע באמת, באמת, יש קשר עוצמתי מאוד בין הפרשה שקוראים בתורה לבין מה שעובר עלינו כאן ועכשיו. פרשת תזריע, כך קוראים לה, ובואו קודם כל נעשה איזושהי היכרות, נעים מאוד, נתאפס על עצמנו. אנחנו קוראים כעת את ספר ויקרא. פרשת תזריע היא פרשה הרביעית בספר ויקרא, אנחנו אחרי בראשית ושמות, הספר השלישי הוא ויקרא, ובספר ויקרא אנחנו בפרשה הרביעית. בפרשה יש שבע מצוות, בעיקר סביב שני נושאים מרכזיים, לידה, כל מה שקשור בלידה, בברית, בתינוק, וצרעת. ברית מילה זה מאוד אקטואלי, תמיד צרעת, זה לא משהו שאנחנו כל כך רואים ביום יום יותר, אבל זה מנגנון שיש מה ללמוד ממנו. הצרעת נחשבת לנושא שקשור בלשון הרע. מצורע זה מוציא שם רע. לכן זאת פרשה שכל הזמן יעסקו בה בכוח הדיבור, בלשון הרע, בלשון הטוב. אם תלכו לשיעור, לבית כנסת, כולם ידברו השבוע על כוח הדיבור. נוסיף עוד משהו, חודש טוב, אנחנו בחודש ניסן שהתחיל, אנחנו רוצים בשורות טובות בחודש המיוחד הזה. בואו נתחיל, לידה מצד אחד ודיבור מצד שני, ברית מילה. וביום השמיני, כך כתוב בפרשה שלנו, וכך קורה עד היום עם כל תינוק, וביום השמיני אימול בשר אורלתו. מה זאת אומרת? טקס ברית המילה, מצוות ברית המילה ביום השמיני, היא דבר שכל כך מקובל, שם לילד, חוגגים את לידתו, אבל כפי שכתב מאיר שלו, זיכרונו לברכה, לפני כמה שנים, בואו רגע נביט על התופעה הזו. יש כאן תופעה מוזרה בהחלט, הוא כותב. איך קורה שיהודים חילוניים וחופשיים, ואני כולל את עצמי ביניהם, כאלה שמתנזרים אף ממצוות יפות וחשובות, כמו שמירת שבת, הרי שבת היא יותר קסומה מברית מילה, הם שומרים דווקא על המצווה הזאת, הוא כותב. הקשה, האכזרית והפרימיטיבית מכל המצוות. אני אוסיף לכאורה, כן? אבל ממשיך מאיר שלו ואומר, דומה שהדבר חורג מסתם קונצנזוס או משיקולי בריאות, אבל לסוד העניין. העניין הזה הוא סוד. אין לי תשובה, הוא כותב, חידה היא ותהי לחידה. זו אכן חידה, אולי זה קשור במילה הזאת, ברית. ברית מילה, בריתו של אברהם אבינו, הרצון להמשיך את מסורת הדורות מדור לדור, כמעט 100% ממשיכים אלפי שנים אחרי שהדבר הזה נאמר בתורה, לקיים את המצווה הזו, ובתקופה האחרונה, כמו כל דבר בחיים, אנחנו כותבים פרקים חדשים בהיסטוריה שלנו. גם ברית מילה מתקיימת, אבל אחרת, בפרט אצל מי שבמעגלים הקרובים יותר לאירועים וללחימה. הנה תמונה של ברית מילה של תינוק, ושמו בארי בצלאל רבינוביץ'. וכבר ביום השמיני להולדתו, איזה סיפור חיים יש לתינוק הזה. יהודה רבינוביץ' הוא חבר בכיתת הכוננות של היישוב שלומית. הוא נפצע קשה ביישוב פריגן. מה הוא עשה שם? היישוב שלומית לא הותקף, אבל אנשיו יצאו לחלץ ולהציל חיים ביישוב הסמוך פריגן. הם ידעו שכיתת הכוננות שם היא בהרכב חסר, והם מסרו את נפשם. ארבעה מתושבי שלומית נפלו. יהודה נפצע. רואים אותו כאן אחרי שאשתו תמר ילדה תינוק. איזה שם נותנים לתינוק הזה? ויקרא שמו בישראל, בארי בצלאל. בארי זה גם שם הקיבוץ, בארי, אבל גם יש כאן הנצחה לחברי כיתת הכוננות שנפלו. אוריאל ביבי, בחור חי סווייד, אביאן כהד, אביעד כהן ורובן שפשפורטס. אם נעשה את ראשי התיבות, נמצא את ארבעת הקדושים האלה בשם הזה, בארי. משפחת רבינוביץ' מתוך השבר הגדול של היישוב שלומית, מגיעה ונותנת את השם הזה דווקא לתינוק, חתיכת ברית מילה. ברית הבאה היא כואבת עוד יותר, ולצערנו אנחנו שומעים על כמה וכמה תינוקות כאלה שנולדים אחרי שאביהם נפל. ידידיה אליהו, השם יקום דמו, נפל בקרב בעזה, וכשאשתו מיתר ילדה כאלמנה צעירה, הביאה לעולם תינוק, נשאלה גם השאלה איך קוראים לו ואיך בכלל מקיימים את ברית המילה. הייתי שם עם עוד מאות אנשים בשבת בבוקר באירוע באמת עוצמתי מאוד של חיבור בין חיים למוות, בין העולם הזה לעולם שם, הנשמה של האבא שעלתה לשם, הנשמה של הבן שירדה לעולם הזה, והשם שניתן לתינוק שאנחנו רואים הוא פורת אביה. אביה זה על שם האב שנמצא שם, ופורת זה שם שהם דיברו עליו ביניהם, שני בני הזוג, לפני שהתינוק נולד. התקופה הזו, אמרנו, היא באמת תקופה של ברית, גם בינינו וגם בינינו לבין הארץ הזו, ולכל הערכים של העם הזה. אז אולי שוב המילה הזו מסבירה את המשמעות של הטקס, של המצווה ביום השמיני. אבל קפצתי אפילו כמה שנים אחורה. סרטון שבזמנו היה ויראלי מאוד, והיום הוא ייראה כמו משהו מהארכיון. המוהל המפורסם, החבדי, שנקרא מנדי זקלס, רץ ברחבי, רץ, נסע, טס, הלך והגיע ברחבי רוסיה בזמן הקורונה, כשלפעמים לא היה אפשר לעשות ברית מילה, והיו צריכים לחכות למוהל יותר משמונה ימים, והוא הצליח לעשות 7,000 קילומטר בארבעה ימים, ארבע בריתות שונות, בנקודות שונות על הגלובוס, מזונים להסתכל בגוגל מפס ולהתעייף רק מהמסע שהוא עשה, בעקבות המצווה הזו עם ארבעה תינוקות, שהיום כבר צריכים להיות בני 3-4. הנה.
אליהו הנביא זכור לטוב,
אליהו הנביא זכור
לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב,
אליהו הנביא זכור
לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור
טוב, מזל טוב, ולא רק בריתות, גם חתונות וגם חגיגות בר מצווה נראות קצת אחרת. הנה דוגמה ששלחו להם מחטיבת צנחנית צפונית, בתום שירות מילואים ממושך, הם גילו שבוריס, שם רשמי רוברט, הוא לא עשה בר מצווה בגיל 13, והוא כבר בן 54. אז אף פעם לא מאוחר מדי, ובטח שזה זמן מתאים, להיכנס, לא, ברית מילה כן עשו, אבל בר מצווה עוד לא. וזה גם מסוג הטקסים המיוחדים, יוצאי הדופן, שמתרחשים דווקא בתקופה הזו, מתוך הכאב, מתוך השבר, שמחות, לפעמים באיחור של 40 שנה. הנה.
ברכו את אדוני אלוהיך מלרך, אלוהיך המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד.
אין אברהם יצחק ויעקב ויבך רוברט יוסף בן בוריס. ברוך שאני כבוד המקום וכבוד התורה. הקדוש ברוך הוא ישלח לו בעזרת השם ברכה בכל מעשה ידיו. לשמור את התפילין. קשר עם הפלוגה. ישלח ברכה והצלחה לכל המשפחה. כל ישראל אחד ונאמר אמן.
היום סגרתי איזשהו מעגל שחיכיתי לסגור אותו הרבה מאוד שנים ופתחתי מעגל חדש, חגגתי בר מצווה.
ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב.
מזל טוב לרוברט, איזו פריסה חגיגית, והוא צריך להגיד תודה להוריי שהביאוני עד הלום, ולחבריי למילואים שהביאוני עד הלום. עד כאן בריתות, בר מצוות, חתונות, דברים שקורים לנו עדיין ביום יום מהפרשה אל החיים. עכשיו אל מנגנון מסתורי. מה זה מסתורי? מדע בדיוני. הפרשה מציגה משהו שלא קורה היום. חכמנו מסבירים שיש טעם ללמוד את הדברים, ללמוד מהם לקחים לחיים שלנו, מסרים שהם אקטואליים. אבל הדבר עצמו לא מתרחש, והפרשה מתארת משהו מאוד מאוד מוזר. אדם מדבר לשון הרע, אדם, חכמנו מסבירים כך את המנגנון. אדם אומר דיבור שלילי על מישהו, רכילות, דיבור שמפריד, שמקטין, ציני, ממורמר, משהו שפוגע בחברה, בסוף חיים ומוות ביד הלשון, אז הוא בוחר מוות ביד הלשון, כן? הוא משתמש לא טוב ביכולת הדיבור. הופ, מה קורה כמו קסם? על האור שלו מופיעה צרעת. יש גם צרעת שמופיעה על קירות הבתים ועל הבדים, משהו, מנגנון מאוד מיסטי, מאוד מאוד מוזר, אנחנו ננסה לפצח אותו, בעיקר כי בחברה שמדברת כל כך הרבה, כדאי ללמוד רגע כמה כללים ביחס לדיבור נכון, שבונה את החברה ולא מפרק אותה חלילה. נגע צרעת כי תהיה באדם והובה אל הכהן. אנחנו מסתכלים על האור, רואים נגע, ולוקחים את האדם הזה אל הכהן. מי זה הכהן? זה המחנך, זה המנהיג הרוחני. זה דמות שהיא תלמד אותנו. כותב רבי יצחק ערמה, הוא יושב בספרד לפני מאות שנים, והוא כותב, מותר האדם מן הבהמה, במה האדם הוא יותר, במה הוא שונה מן הבהמה? בדיבור. בדיבור הפנימי שלו, כלומר המחשבה, והדיבור החיצוני. זה דבר די מעניין, זה אפילו חידוש מסוים. הדיבור זה לא רק מה שאני מוציאה מהפה עכשיו, יש גם דיבור פנימי. כל הזמן, אנחנו מדברים לעצמנו. גם הדיבור הזה צריך להיות חיובי ולא מדכא, או לא מפלג, ולא ככה שלילי ופוגעני. אז יש לנו שני סוגי דיבור, פנימי וחיצוני, וזה מה שמייחד אותנו מסתם בהמה. בזה אנחנו בני אדם. בחסידות, בתנועת החסידות, יש משפט שגם קצר ונוקב, אמר אותו הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, כששומעים דבר לא טוב על אחד מישראל, כן? אתם הולכים ושומעים משהו שלילי. גם אם אנחנו לא מכירים אותו, צריך להצטער צער רב, כי אחד מהם הוא בוודאי לא טוב. אוקיי, אני יוצאת עכשיו מהאולפן, יוצאת פה לחדר איפור, לפינת קפה, שומעת משהו נסטי, מה שנקרא, מלוכלך, מגיל, לא טוב, צריך להצטער למה. אחת משתיים, אם אמת הדבר שמספרים על פלוני, הלא הוא לא טוב, כן, אם זה נכון, מה שאומרים עליו, השם ישמור, זה לא טוב. ואם זה לא אמת, אז גם למה זה לא טוב? כי המספר נמצא במצב לא טוב. זה שאמר את זה, אם הוא שיקר, אם הוא סתם המציא, הוא סתם מגזים. שמעתי דיבור בעייתי, משהו פה פגום. או בבן אדם, או בזה שדיבר עליו. ויכול להיות שבשניהם. כלומר, כשיש דיבור שלילי, אי אפשר להשאיר אותו לא מטופל. זה עלול באמת לחבל בכולנו. אז מה עושים? אמרנו, קודם כל לוקחים את האדם אל הכהן. לפגוש איש חינוך, לפגוש אישיות שתרים אותנו למעלה. יש אנשים כאלה שבעצם יכולים לתת לנו דוגמה אישית. אדם והיה באור בשרו לנגע צרעת, שוב הפרשה אומרת את זה, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. אהרון הכהן זו דמות מופתית. לידו לא יהיה לי נעים לרחל. אני אסתכל עליו איך הוא מדבר. הדיבור שלו הוא דיבור טוב, מחבר, אוהב. כל מה שהוא עשה זה לפתור סכסוכים בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, להשכין שלום, לאהוב שלום, לרדוף שלום. זה דמות שאני יכול, מה שנקרא, להסתכל עליה מלמטה למעלה וללמוד לדבר אחרת. אז זה הדבר הראשון שעושים. קוראים לכהן לבדוק את הצרעת, אבל זה לא רק בדיקה טכנית, זה לא רופא, זה לא משהו רק ביולוגי. קוראים לו מבחינה חינוכית לבוא ולהסתכל מה קרה כאן, לא רק באור, אלא מה קרה כאן בדיבור של הבן אדם. מה עושים עכשיו? הפרשה ממשיכה. אנחנו לוקחים את אותו מצורע לבידוד. למה? לתת לו קצת זמן לחשוב על מה שהוא עשה, לצאת רגע מחברת בני האדם. כל אחד מאיתנו, אם הוא קצת לוקח זמן להתבונן, מגיע לרמה יותר גבוהה של תודעה. נכון? לא יודעת מה יקרה לנו, אבל אם נצא עכשיו, כל אחד יחליט שהוא קצת לוקח איזה זמן, כמה דקות בצד, כמו שמורים אומרים, צא החוצה ותחשוב על מה שעשית. אני לא יודעת אם עדיין אומרים את זה, וזה אף פעם לא קורה, אתה לא יוצא החוצה וחושב על מה שעשית, אבל הפרשה אומרת לנו, צא החוצה, תחשוב על מה שעשית. או בלשון הפרשה, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אומר רש"י, הפרשן העל של התורה, למה הוצאנו אותו? כיוון שהוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו, בין איש לרעהו, אפוי בדל. הבן אדם הזה ניסה לבדל אותנו, הוא בא ואמר למישהו, אתה יודע מה אשתך, אתה יודע מה חבר שלך, אתה יודע מה זה, אתה יודע מה זה, אוף מפוצע החוצה, כן, אנחנו לא רוצים, כמו איזה מחלה מדבקת, יש פה איזה וירוס, איזה חיידק, לך מפה, שב לבד, בלי וואטסאפ וחברים, בלי מישהו לרחל איתו, אין לך למי לתנף, אין לך למי ללכלך. כלומר, הוא עובר תהליך לא רק גופני של הריפוי של הצרעת, אלא תהליך נפשי. אולי הוא גם שומע פחות חדשות, פחות רכילות, פחות מחובר. הוא יוצא רגע, אין לו פינת קפה לרחל בה, הוא לא בבוקר במקולת, הוא לא עם בני משפחתו, הוא יצא מהחברה. תרתי משמע, הוא רגע מוציא את עצמו רגע לאיזשהו תהליך של לבד. מה קורה בתקופה הזאת? הוא לומד מחדש להעריך את כוח הדיבור. הוא חושב רגע מה הוא עשה. אחת העצות המופלאות שאני קיבלתי במהלך המלחמה הזו, היא מעילה גונן, שאחראית לחוסן בעיריית שדרות. תחילת המלחמה ראיינתי אותה על כללים בחוסן. אז המילה הזאת רק התחילה, היום היא כבר, אני חושבת שיש לנו, לא יודעת אם אנחנו בהרעלת חוסן, אבל הרעלה קצת של המילה. והיא אמרה שהכלל מספר אחת אצלה בתחום הזה של חוסן, הוא אברה קדאברה. עכשיו לא הבנתי מה היא רוצה מהחיים שלי, מה זה אברה קדאברה? המילה של הקוסמים שעושים קסם. אמרה להילה, אברה קדאברה בארמית, זה מה? עברה כאדבר. אני עברה, אברה, כדברה, את מה שאני אדבר, אני עברה. המילים שלי בוראות מציאות. הדיבור שלי מחולל שינוי. אם אני אדבר דיבורים טובים, זה יקדם מציאות טובה. אם אני אקום בבוקר לקטר ולכעוס ולזעום, אני מדברת אתכם בתקופה שהיו כל כך הרבה אנשים במלונות, מהצפון ומהדרום, הרבה יותר מהיום, ואנשים עוד לא ידעו עם מה הם מתמודדים, יישובים שלמים, בימים הראשונים. אמרה הילה, אברה כדברה, אם נבחור בשפה בונה, מחברת, מרפאת, אנחנו גם נצא מזה. ובטח ששפה ש... רק תטביע אותנו עוד יותר, היא לא הפתרון. אני רוצה להראות שני קטעים שעוסקים בדיוק בכוח הזה של הדיבור, באיך לדבר, איך לרפא. ילדי יד מרדכי, וגם מבוגרים של יד מרדכי, שפונו מהעוטף למלון, התייצבו מול מצלמה ואמרו כל אחד מילה אחת. מה המילה שבעיניו מסכמת את התקופה הזו? מה אנחנו עוברים? מה המסר? מה הכותרת במילה של הדבר הזה? רבים מהם, אפשר לראות פה ממש אברה קדאברה. רבים הם בוחרים במילים מדהימות. זה לא יומן. אתה מפונה במלון, אנחנו באמצע טרגדיה. אבל אם אתה עושה זום אאוט ומדבר ומעביר פה מסר, אתה עדיין יכול לקחת את עצמך ואת כולנו יחד איתך קדימה. כל אחד יכול, בזמן שצופים, גם לחשוב מה המילה שלו? באיזו מילה אתם הייתם מתארים את מה שקורה כאן? הנה.
דמיון.
תקווה. עצב.
אהבה. אכזבה.
תקווה. סבלנות.
חברים.
לזכור.
חיבוק.
ניצלתי.
מתגעגע.
כעס.
לנשום.
לחזור.
אהבת חינם.
ציפייה.
בית.
ניצלנו.
עייפות. פחד.
אהבה.
געגוע.
ביחד.
ביזיון.
נתינה.
התעלות.
דאגה. הלם. מודע.
חשש.
פחד.
עצוב.
אין לי מה להגיד.
וואו, מדהים, 20 יום אחרי השבעה באוקטובר, אלו מילים, וגם מי שבחר מילה שלילית, מותר לנו להביע כאב, לדבר בכנות, בצורה אמיתית, לא לזייף ולא צריך לעשות את עצמנו, אבל אנחנו רואים פה, שוב, גם בפרשה, גם בחיים, כמה כוח יש לדיבור הזה בינינו. זה מאוד מעניין, אגב, כי עוד מעט נחזור אל המצורה בפרשה, הוא חוזר אל החברה, הוא לא יצא להתבודד לנצח. יש פה תהליך טיפולי. הוא יצא, הוא יחשוב, הוא יבין, והוא יחזור אל החברה. בסוף התפילה, כשאנחנו חוזרים מהתפילה, מי שמכיר את סידור התפילה, כשנוחתים מהתפילה, חוזרים אל חברת בני האדם, מוסיפים בקשה קצרה כדי לשמור על דיבור נכון. הרי בתפילה אמרנו דברים מהסידור שהם ככה, ודאי שהם טובים וחיוביים, אבל הלו, אני יוצאת עכשיו אל היום-יום. מי מבטיח לי שלילדים שלי נדבר כמו שדיברתי בסידור? אלוקיי נצור לשוני מרע, ושפתותיי נדבר מרמה. ככה מסיימים לקראת סוף התפילה, ככה כשחוזרים אל חברת בני האדם, מבקשים שהדיבור שלנו יישאר מדויק ונכון. וכאן מגיע השלב האחרון, עם אותו מצורע, זוכרים שקראנו לכהן והוצאנו אותו ונתנו לו זמן להתבודד, עכשיו הוא חוזר אל החברה לא כדי לשתוק, כדי לדבר דיבור נכון, דיבור מחזק, דיבור מרפא, דיבור מנחם. הוא חוזר עם כלים ובעצם אמור לחזור לחברה, אם קודם הוא הפריד באמצעות הכוח של הלשון שלו, לשון הרע, עכשיו לשון הטוב. יש משפט בספר הזוהר, אנחנו לא מתעסקים פה בספר הזוהר, לא מתעסקים בקבלה, אבל אני אביא תרגום שלו, מתוך מקורות אחרים שמעתיקים את זה מתוך ספר הזוהר, שאומר דבר מאוד מעניין. כמו שעונשו של אדם, בגלל מילה רעה שמדבר, כמו שאדם לא צריך לדבר מילים רעות, כך עונשו בגלל מילה טובה שבאה לידו, ויכול לאומרה ולא אומר. אדם, כמו שהוא נהנה של משהו רע שהוא אומר, הוא נהנה של זה שאם יש לו אופציה להגיד משהו טוב, והוא לא אמר. אתה יכול להחמיא להוא, אתה יכול לפרגן לזה, אתה יכול לחזק את ההוא. למה? הוא פוגם באותה רוח דיבור שיש בו, שכולה נועדה להסיף קדושה. אז שוב, לא מבינה בקבלה, אבל קיבלנו יכולת עם המילים שלנו, אברה קדאברה, לברוא עולם, לחזק. בעיקר בתקופה הזאת, מילה, עזבו, לא צריך לדבר, הודעת וואטסאפ, עזבו הודעה. אימוג'י, יכול להרים בן אדם, חשבתי עליך, זוכר אותך, תמונה, משהו, לא מזמן, הייתי בנתב"ג, צילמתי לכמה משפחות שאני מכירה, של החטופים, את התמונות, יש שם את הסדרה, סדרת התקווה קוראים לזה, של החטופים, זה מאוד עוצמתי, צילמתי את התמונה, אמרתי, תראו, מתפללים, זוכרים אתכם, כלומר, מחווה קטנה, ואחת האימהות אמרה לי, בדיוק הרגע הזה הייתי צריכה לקבל את התמונה של הבן שלי שמה. זה, אתה לא יכול לדעת בדברים קטנטנים שאתה עושה, ושוב, היום זה כל כך קל ונגיש להרוס ברשתות ובדיבורים, אבל גם הפוך, עם הכוח הזה לבנות ולחבר ולעשות. הנה דוגמה לנאום אחד כזה, שמדבר על שפה ועל כוח המילים. הרב יונתן זקס, שהיה מגדולי המנחמים והמחזקים במילים שלו, היה לורד ופרופסור והרב הראשי של בריטניה, נפטר, ובהזכרה שלו השנה, הבת שלו, גילה, מדברת על ייאוש ועל תקווה במילים יפהפיות לתקופה הזו. הנה.
Over the past weeks since the horrific terrorist attacks in Israel, there have been countless times when I have asked myself, what would my father have said to us if he was here? I think I know what he would have told us not to do. Firstly, do not, even for a moment, accept that this is the way the world is. That maybe we are destined to be a people who dwells alone, a people always under threat. No, we must not accept this. And so we must protest, we must cry out. We will not accept it. This is not the way the world is meant to be, and we will constantly call that out. Secondly, do not, even for a moment, despair. Despair, my father wrote, is not a Jewish emotion. Od lo abda tikvatenu. So we must find the strength to hope and not to despair. Do not forget why we are here. The state of Israel and the Jewish people face a monumental task right now. But when we cry out, when we hope, when we fight injustice, we are doing so not just for ourselves. Today, more than ever, I think he would tell us not to forget that. That we must stand tall, stay true to why we are here.
איזה כוח יש למילים, ואנחנו ישראלים משוכנעים, אבל לשאת נאום כזה באנגלית, לקהלים יותר רחוקים, פחות משוכנעים, כמה חשובה, בעיקר עכשיו, מילים נכונות, הסברה, זה לא רק באומות, להסביר לעצמנו, להסביר למי שסביבנו, לדבר נכון. בואו נסכם רגע. אמרנו שהתחלנו בברית המילה, ואז עברנו אל הצרעת, שהיא עניין פחות מוכר, היא בטח נשמעה לכם בתחילת המפגש הזה שלנו, משהו קצת הזוי. מקווה שהצלחתי להסביר למה הפרשה מתעקשת שגם היום נלמד על הנושא. אנחנו פוגשים אישיות חינוכית שמרוממת, שמשנה אותנו. אנחנו יוצאים להתבודד, אנחנו לומדים להעריך את הכוח של הדיבור, ואז חוזרים אל החברה ומדברים נכון. בימים האלה זה ממש פיקוח נפש חברתי, השפה שנבחר, המילים שנבחר. הייתי יכולה לסיים פה, אבל אני רוצה להקדיש את כל מה שאמרנו כאן, את כל המילים שאמרנו על מילים, לאישה אחת יקרה שהמילים שלה שינו את החיים שלי. השבת הזאת, ה' בניסן, הוא יום פטירתה של הפרופסור נחמה ליבוביץ', זכרונה לברכה. אנחנו רואים את המצבה שלה, שעליה נכתבה רק מילה אחת, מורה. יכלו לכתוב שם שהיא קלת פרס ישראל, והיא פרופסור נערצת למקרא, והיא מורה דגולה שכתבה הרבה חידושים והרבה פירושים, אבל מורה... זה היה התואר שנחמה התגעתה בו, ובהחלט הייתה המורה שלי. אין לה ילדים, אבל יש לה הרבה מאוד תלמידים, אז אם נהניתם מהמילים שאמרנו כאן, הכל הכל מתחיל באמת בלימוד שהתחלתי בספרים שלה, כנערה בת 15, היא שכנעה אותי שפרשת השבוע זה דבר מעניין. אז כל מה שקורה כאן עכשיו זה בזכותה. נקדיש את הדברים גם לזכרה של נחמה, ונאחל לכולנו בשורות טובות ושבת שלום. תודה רבה, להתראות בשבוע הבא.